נתקלתם אולי מתישהו במונח יהדות קראית? פגשתם אולי פעם יהודים קראים? היום אנחנו נתמקד בקבוצה המעניינת הזאת ונספר לכם על ההיסטוריה, על האמונות ועל המנהגים שלה. היי, אני גדי לוי, ואתם מאזינים לעץ הדעת, הפודקאסט שבו אנחנו מנסים לעודד חשיבה ביקורתית ולענות על שאלות מעניינות שלרוב אנחנו לא מקבלים עליהן תשובות מספקות. אתם מוזמנים לחפש אותנו בפייסבוק תחת השם עץ הדעת הפודקאסט, ובטלגרם בקבוצת חשיבה ביקורתית על יהדות ובכלל. היהדות הקראית היא שריד לזרם יהודי גדול ומשמעותי שהתפצל בעבר מהזרם המרכזי ביהדות. בעולם יש כיום כ-50 אלף יהודים קראים, כ-40 אלף בישראל ועוד כ-10,000 במדינות אחרות. היהודים הקראים, שמכונים גם בני מקרא, מבססים את אורח חייהם ואת אמונתם על הכתוב במקרא, בתנ"ך. בהתאם לכתוב, לא תוסיפו על הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם, ולא תגרעו ממנו לשמור. וגם, תורת אדוני תמימה, משיבת נפש. הקראים מוכנים לקבל מתוך הספרות הרבנית רק תכנים שאינם סותרים את הכתוב במקרא. הקראים דוחים לחלוטין את רעיון קיומה של תורה שבעל פה, שאימץ הזרם המרכזי ביהדות, שמכונה הזרם הרבני. על רעיון התורה שבעל פה הסברנו בפודקאסט שלנו בהרחבה בפרקים 5, 8 ו-16. יש יחסית מעט מקורות שמעידים על ראשיתה של היהדות הקראית, אבל נהוג לייחס את תחילת גיבושה לענן בן דוד, שחי במאה השמינית לספירה בפרס. ענן השתייך למשפחה מכובדת ומיוחסת. קרוב משפחה שלו בשם שלמה בן חסדאי, כיהן בתפקיד החשוב ביותר בעולם היהודי באותה התקופה, ראש הגולה בבבל. אחרי מותו של שלמה בן חסדאי, ענן עבר מפרס לבבל כדי להתמנות לתפקיד ראש הגולה. כשענן הגיע לבבל, הוא החל לדבר בגלוי נגד התורה שבעל פה. תוך זמן קצר, בין אם בגלל דעותיו של ענן ובין אם מסיבות אחרות, מישהו מרבני בבל בחר לפנות לשלטונות המוסלמיים ולטעון בפניהם שענן מתכנן מרד במלכות. כתוצאה מכך, ענן נאסר ונשלח לכלא. כעבור כמה שנים, ענן שוחרר מהכלא והתחיל לרכז סביבו יהודים שהתנגדו להנהגה הרבנית ולרעיון התורה שבעל פה. חברי הקבוצה הזאת שהתגבשה סביב ענן כונו ענניים. רק כעבור כמה דורות התחילו לכנות את הענניים קראים. ייתכן שבמקביל לענניים התקיימה עוד קבוצה שהתנגדה גם היא לרעיון התורה שבעל פה, שחבריה כונו קראים. ויכול להיות שתוך כמה דורות הענניים נטמעו בקראים. לאורך הדורות התחיל תהליך איטי של התנתקות של היהודים הקראים מהיהודים הרבניים. הרעיונות של הקראים התפשטו במהירות והביאו לגלי הצטרפות גדולים של יהודים לתנועה הקראית. במאה העשירית, קראים רבים, כולל המנהיגים הרוחניים של התנועה הקראית, עברו מפרס ומבבל לארץ ישראל, בעיקר לירושלים. הם כתבו הרבה ספרים בתחומי הפרשנות, הדקדוק, הפילוסופיה ואורח החיים הראוי לקראים. בתקופה הזאת, קהילות קראיות כבר היו נפוצות במקומות רבים בעולם, והיוו, לפי חלק מהחוקרים, קרוב ל-40% מכלל יהודי העולם. התפשטות הקראות הפכה לאיום ממשי על היהדות הרבנית ותגברה התקפות הדדיות בין הקראים לרבניים. בסוף המאה ה-11, הצלבנים כבשו את ארץ ישראל וכמעט כל היהודים הקראים והרבניים שחיו בירושלים נטבחו או נשבו. מהמאה ה-12 ועד למאה ה-16, מרכז הכובד הפיזי והרוחני של הקראים עבר בהדרגה לאימפריה הביזנטית, בעיקר לאזור קושטה, שהיא איסטנבול שבטורקיה של ימינו. בקושטא נכתבה ספרות קראית חשובה ומגוונת. במהלך המאה ה-16, המרכז בקושטא התחיל לשקוע, וחוץ מכמה קהילות קראיות קטנות בכמה ארצות, נותרו בעולם שני מרכזים קראיים משמעותיים, האחד במצרים והשני במזרח אירופה. לחצי האי קרים שבמזרח אירופה, קראים הגיעו כבר במאה ה-13, או אפילו קודם לכן. קראי מזרח אירופה דיברו בשפה ייחודית משלהם, בשפה הקראימית, שהיא ענף מסוים ממשפחת השפות הטורקיות. באמצע המאה ה-19, כשהתרבות הקראית במזרח אירופה פרחה ושגשגה, עלתה מתוך הקהילות הקראיות במזרח אירופה תנועה לאומית, שדרשה מהשלטונות שיכירו בקראים כמיעוט נבדל מהיהודים. חלק ממובילי התנועה הלאומית הזאת אפילו ראו את עצמם בעלי מוצא אתני שונה משל היהודים. התנועה הקראית הלאומית הצליחה. היא הביאה את השלטונות להחלטה להשוות את הזכויות של הקראים לזכויות הנוצרים בסביבתם. במאה ה-20, הקראים נתפסו על ידי הנאצים כקבוצה אתנית שונה מהיהודים, ובזכות זה, במלחמת העולם השנייה, כשהנאצים כבשו את מזרח אירופה, נמנעה השמדתם של קראים שהתכחשו ליהדות שלהם. כשצבא ברית המועצות כבש את שטחי מזרח אירופה מהנאצים, נאסר על הקראים לקיים את המנהגים שלהם וללמוד את הדת שלהם, ומרביתם נטמעו בהדרגה באוכלוסייה המקומית בברית המועצות. כיום נותרו במזרח אירופה כ-2,000 קראים מוצהרים. רובם אינם רואים את עצמם כשייכים לעם היהודי, אלא כקבוצה אתנית נפרדת. הם מכנים את עצמם קראילר. קהילה קראית גדולה וחשובה מאוד, התגוררה במשך מאות שנים גם במצרים. הקראים התגוררו במצרים כמעט מראשית הקראות ועד המאה ה-20. לעומת קראי מזרח אירופה, הקראים שחיו במצרים תפסו את עצמם תמיד כיהודים. במאה ה-20, הקראים שנותרו במצרים התגוררו בעיקר בקהיר, ברובע הקראי שהיה חלק מהרובע היהודי. לאחר קום מדינת ישראל, מצרים התרוקנה בהדרגה מקראים. רובם ככולם עלו לארץ ישראל. בישראל יש כיום קהילות קראיות בכמה יישובים, במושבים מצליח ורנן. רוב תושבי מצליח ורנן שייכים למשפחות של קראים. קהילות קראיות גדולות נוספות יש בערים רמלה, שבה נמצא מבנה מרכז היהדות הקראית העולמית, ואשדוד. יהודים קראים נוספים חיים באופקים, בבאר שבע, בקריית גת, בבת ים, בראשון לציון, בירושלים ובמושב בית עזרא. מוצאם של רובם המוחלט של הקראים בישראל הוא ממצרים, ומוצאם של מיעוטם הוא מעיראק, מטורקיה וממזרח אירופה. בני העדה הקראית לומדים בבתי ספר יהודיים ממלכתיים, משרתים בצבא, לומדים באקדמיה, ומשתתפים באופן פעיל בשוק העבודה הישראלי. הקראים מאמינים שהם ממשיכי היהדות הקדומה והמקורית, עוד מימי משה. לתפיסתם, לכל אורך ההיסטוריה היהודית היו קבוצות קראיות ששמרו על התנגדותן לתורה שבעל פה. הקראים מתנגדים לרעיון התורה שבעל פה גם כיום, ומאמינים שבתקופה בה תופעת הנבואה אינה מתקיימת, היהודים אינם אמורים להסתמך על פרשנותם של רבנים ליהדות. לתפיסתם, על כל יהודי מוטלת החובה ללמוד את המקרא היטב, ולפרש אותו בעצמו כפי הבנתו, בהתאם לשלושה כללים. 1. הכתוב. ספרי הקודש הם 24 ספרי התנ"ך בלבד. 2. ההיקש. אפשר להסיק מתוך הכתוב בתנ"ך על פי היקש לוגי. 3. סבל הירושה. אפשר להסתמך על המסורת הקראית שעברה מדור לדור עד ימינו. כי יש לה סימוכין בתנ"ך. למרות שהקראים מחויבים לפרש את המקרא בעצמם, יש מנהגים קראים משותפים, לרוב שונים מהנהוג ביהדות הרבנית. בדומה ליהודים הרבניים, הקראים אוכלים בשר כשר בלבד. אבל בניגוד ליהודים הרבניים, הקראים אינם מפרידים בין אכילת מוצרי בשר לאכילת מוצרי חלב. כי את האיסור המקראי על בישול גדי בחלב אמו, הם מפרשים כדרישה מוסרית שלא לנהוג באכזריות כלפי בעל חיים יונק. בנוסף, בניגוד ליהודים הרבניים, היהודים הקראים אינם מתקינים מזוזות על הדלתות. מזוזה נחשבת ביניהם לקמאה, וקמאות אסורים ביהדות הקראית. במקום מזוזה, מקובל אצלם לתלות בפתח הדלת קלף עם 10 הדיברות, אבל לא מדובר במנהג מחייב. הקראים אינם מדליקים נרות שבת, הם גם אינם נעזרים בפתרונות רבניים להתמודדות עם איסור לעשות כל מלאכה בשבתות ובחגים. הם אינם משתמשים בפלטת שבת, בשעון שבת או בגוי של שבת. לקראים יש מאכלים קרים ייחודיים לשבת ולחג. לפני פסח הם אינם מוכרים חמץ, אלא נפטרים מהחמץ שלהם. בליל הסדר הם קוראים הגדה שונה מאוד מההגדה הרבנית. לאישה קראית יש יותר חובות וגם יותר זכויות מאשר לאישה רבנית. אישה קראית חייבת במצוות בדומה לגבר קראי, אלא אם מדובר במצווה שכתוב עליה במקרא במפורש שהיא מיועדת לגברים בלבד. לאישה קראית מותר לשיר ליד גברים, מותר לה להעיד בבית הדין, מותר לה לקרוא פיוטים בבית הכנסת. בנוסף, אישה קראית רשאית לשאת כמעט כל תפקיד דתי, מותר לה להיות מוהלת או שוחטת. הקראים והקראיות אינם נוהגים לחסות את ראשם, אלא בבית הכנסת ובמהלך טקסים דתיים. הקראים גם אינם מניחים תפילין, אבל הם כן מתעטפים בציצית, שבה הם מקפידים על שילוב של פתיל תכלת. הקראים מתפללים פעמיים ביום, כנגד קורבנות התמיד שהוקרבו בבית המקדש פעמיים ביום, בבוקר ובין הארבעים. סידור התפילה של הקראים שונה מסידור התפילה הרבני בחלק מהתוכן וגם בשפה. לקראים אין תפילות בארמית. כל התפילות של הקראים הן בעברית בלבד. בישראל יש 13 בתי כנסת של קראים. בכניסה לבית הכנסת הקראי חולצים נעליים. לתוך בית הכנסת הקראי חייבים להיכנס בטהרה. נחשבים טמאים, מי שנגע במת, גבר בעל קרי לאחר פליטת זרע, ואישה נידה, במחזור או אחרי לידה. הטהרה אצל הקראים מתבצעת לא במקווה טהרה, אלא באמצעות מקלחת רגילה. בבית הכנסת הקראי אין גם שולחנות ואין כיסאות. התפילה מתקיימת על גבי שטיח הפרוס מקיר לקיר. לקראים יש לוח שנה משלהם, שדומה ללוח השנה הרבני, אבל אינו זהה לו. השנה שלהם מתחילה במקביל לתחילת חודש ניסן בלוח השנה הרבני. לחודשים בלוח הקראי יש שמות מספריים בלבד. לדוגמה, החודש הראשון שלהם מכונה פשוט החודש הראשון. בניגוד למקובל כיום בלוח השנה הרבני, הקראים משמרים מנהג יהודי עתיק, לוודא שראשי החודשים שלהם מתאימים לאפשרות ראיית מולד הירח. מועצת חכמים קראית בודקת ומחליטה על קידוש החודש בכל חודש מחדש. הקראים צמים ביום כיפור ומציינים בדרכם את כל החגים והמועדים המקראיים. לעומת זאת, חלק ממועדי ימי הצום של הקראים על חורבן בית המקדש שונים ממועדי הצומות הרבניים. הקראים דבקים במועדים שמצוינים בתנ"ך, ולכן צמים לא בתשעה באב, אלא בשבעה, וגם בעשרה בחודש החמישי, שמקביל לאב. הקראים אינם חוגגים את החגים חנוכה ולג בעומר, כי הם אינם מוזכרים במקרא. אין ציווי אלוהי לחגוג אותם, ומקורם היה בכלל אחרי תקופת המקרא. לאחרונה, בגלל צרכים פרקטיים, חלק מהקראים בישראל החליטו להקל על עצמם מעט, ולהתאים לפחות חלק מהחגים שלהם למועדים שבלוח השנה העברי הרבני. ביהדות הרבנית יש מחלוקת לגבי האפשרות לחתן קראים בחתונה רבנית. החששות העיקריים שנשמעים בדורנו הם שבקרב חלק מהקראים הייתה התבוללות או גירושים שלא היו קבילים שהביאו להולדת ממזרים. בבתי הדין הרבניים נהוג להבחין בין קראים שמוצאם ממזרח אירופה, שמקובל לא לראות בהם יהודים, לקראים שמוצאם ממצרים, מעיראק ומטורקיה, שמקובל להחשיב כיהודים אם הם מצהירים שהם מקבלים על עצמם את עקרונות היהדות הרבנית. בכל מקרה, בני העדה הקראית בישראל אינם מחויבים להיות כפופים לבית הדין הרבני בנישואים ובגירושים. לצורך כך יש להם בית דין נפרד משלהם, שמוכר על ידי מוסדות המדינה. בחתונה הקראית, שני בני הזוג חותמים על הכתובה, ולא רק החתן מקדש את הכלה, אלא גם הכלה מקדשת את החתן. בית הגירושים, בדומה לבית הדין הרבני, גם בבית הדין הקראי, האישה מקבלת גט. אבל בניגוד לבית הדין הרבני, בית הדין הקראי מוסמך לתת לאישה גט, במקרה שהבעל מסרב לכך. בדורות הקודמים, הקראים נהגו להתחתן בשידוך. בימינו המנהג הזה כבר אינו נפוץ. בנוסף, בעבר, קראים נהגו להתחתן רק עם קראים, כיום נוהגים להתיר נישואים ליהודים רבניים, שהם מקבלים על עצמם את האמונה הקראית. הקראים בישראל מנהלים חיי קהילה עשירים, מארגנים מפגשים, שיעורים, סמינרים והרצאות בנושאי קראות. בשנים האחרונות, הולכת וגוברת תופעת החילון בקרב צעירים קראים רבים שמבטרים על קיום חלק מהמנהגים הקראיים וחלקם אפילו בוחרים לוותר על הזהות הקראית ולהיטמע בחברה הישראלית הכללית. זהו, זה היה הפרק ה-26 של עץ הדעת. מקווים שנהנתם ושחידשנו לכם מידע מעניין. אני גדי לוי, הפרק נכתב והופק על ידי יהודית זוהר. עורך הסאונד, אופיר לוקאי אליסף. האחראי על ההקלטה, אילן בריידמן מהקורד סטודיו. תודה רבה לעמותת היהדות הקראית, שסייעה לנו עם הערות לפרק. תודה שהאזנתם. נשמח אם תדרגו אותנו באפליקציות השונות. מחכים שתכתבו לנו שאלות, ושתשתפו אותנו במחשבות שלכם על התכנים שלנו. מבטיחים להגיב לכולם. להרחבה על הנושאים שהזכרנו בפרק הזה, צירפנו לכם באתר שלנו לינקים רלוונטיים. מוזמנים כמובן לפקפק בכל מה שאמרנו היום ולחקור בעצמכם. להתראות בינתיים, נשתמע בפרק הבא.